תף צדיק דלת עמוד ב' למעלה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דבר תורה, גזלה נשתנית, חוזרת בעיניה. מדאורייתא, גם חפץ שנגזל ועבר שינוי, חוזר חזרה. אפשר להגיד לה, להחזיר חזרה את החפץ בעצמו. כמו שנאמר, וישיב את הגזלה אשר גזל. מכל מקום, כל גזלה אפשר להשיב. ואם תאמר משנתנו, כתוב מפורש במשנה שלו, כתוב במשנה שלנו, שאם היה שינוי, אז לא מחזירים את החפץ, אלא כסף. אתה אומר, זה משום תקנת השבים. זה בשביל לתת עידוד לגזלן, להחזיר. הרי הוא לקח קרשים, גנב קרשים. יתאמץ, השקיע, בנה מזה ארון. עכשיו אם תגיד לו להחזיר, לפרק את הארון ולהחזיר את הקרשים חזרה, אז הוא ימנע מלהחזיר את זה. אז כדי לעודד אותה לעשות תשובה, אנחנו אומרים לו, טוב, תשאיר את הארון אצלך, תשלם כסף. אומר, מי אמר רבי יוחנן? אחי, זה לא נראה ככה. הרבי יוחנן אמר, תמיד הלכה כסתם משנה. יש לנו משנה. המשנה אומרת שאם לגבי צמר, דברנו אתמול על נתינת ראשית הגז לכהן, לא הספיקו, לא נתנו לכהן את הגז צמר, וצבעו את הצמר. פטור, למה? אמר לו, הוא מדרבנן. זה דין מדרבנן, שחכמים אמרו ש... ברגע שהשתנה הצמר ונצבע, אתה פטור. מי בעל הדעה הזאת? רבי יעקב שמי. סליחה, אמר להו מדרבנן, היא טעות שלי. אמר לו דרבנן ורבי יעקב שמי, אמר להם תמיד חכם אחד של רבי יוחנן. לדין פרשה מנעמיד רבי יוחנן, אני אסביר את רבי יוחנן. כגון שגזל עצים משופים ועשם כלים. דבר לשינוי החוזר לבריאתו. כלומר, מה שרבי יוחנן אמר... זה בעצם שישנם שני סוגי שינוי. יש שינוי שהוא שינוי בלתי הפיך. באמת במקרה הזה של שינוי בלתי הפיך, שינוי קונה מדאורייתא. ואם הגזלן גנב עצים ושייף אותם, זה שינוי בלתי הפיך, ולכן הוא קונה אותם מדאורייתא. אבל יש מצב של הפיך. הוא לקח עצים משויפים וחיבר אותם. אפשר לפרק את החיבור. אז מדאורייתא זה לא נקרא שינוי. ובכל זאת, חכמים תקנו שהגזלן לא צריך לפרק את הדבר הזה. פה מזה משום תקנת השבים. יש לנו אם כן שני סוגי שינויים. שינוי אחד שהוא שינוי בלתי הפיך. והשינוי הזה הוא באמת מדאורייתא. יש לנו שינוי הפיך שהוא משום תקנת השבים. כיוון שאנחנו מדברים פה על תקנת השבים, אנחנו מביאים פה כמה דברים שקשורים לתקנת השבים, שהמטרה שלה היא לעודד את הגזלנים להשיב, לחזור בתשובה. תנו רבנן, גזלנים ומלווה בריבית שהחליטו לחזור בתשובה, והם רוצים להחזיר את הכסף למי שהם חייבים לו. אין מקבלים מהם. למה אין מקבלים מהם? אתה רואה שבאמת הוא בעל תשובה אמיתי, עזוב, אם אתה תקבל ממנו, זה יהיה לו מאוד, מאוד קשה, זה ניסיון מאוד קשה, בוא תעזור לו, תוותר לו, תמחה לו. המקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה ממנו. רש"י אומר, זה לא, הוא לא חסיד. מדרגת חסידות זה מישהו שאתה רואה שהוא בעל תשובה, לך לקראתו, תמחה לו, תוותר לו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, בתניא. מעשה באדם אחד, שהיה גנב גדול, והוא ביקש לעשות תשובה. אמר לו, אשתו, אין לך סיכוי לעשות תשובה, חבל, תתייאש מראש. אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אין לו שלך. כל הבגדים שלנו, הכל גזול אצלנו, כל הבית שלנו זה גזל אחד גדול. אין סיכוי. אז הוא התייאש, אז הוא נמנע, ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו הגזלונים מלווה בריבית שהחזירו, אין מקבלים מהם. אנחנו רוצים לעודד אותם לעשות תשובה. אז בוא, אתה נראה שאתה שלך רצון טוב, לא נורא, אני מוכה לך. המקבל מהם, אין רוח חכמים לא חיים ממנו. מי טבעי. אבל
לא סתירה ברבי יוחנן, כי כאן גזלנים זה כן אפשר להחזיר, כלומר זה לא משהו בר השבה, אז הוא היה אמור להחזיר. הוא אמר שרק דברים שהם לא ברי השבה אפשר להחזיר.
לא, הוא אמר, הוא אמר שמדאורייתא, הגזלן קונה זה שלו, וזה לא צריך להשיב אם זה שינוי בלתי הפיך. אז לא צריך את התקנה בזה.
אבל כאן זה שינוי הפיך.
אבל שינוי הפיך, אכן צריך תקנה. בא התקנה...
לא, רבי יוחנן מביא זה שהוא לא עושה את התקנה. לא,
הוא אומר, להפך. הוא לא מחזיר את החפץ, בדיוק, כי הוא הולכים מהתקנה. נכון. הניח להם אביהם האות של ריבית. האבא הרוויח ריבית, והניח לבנים שלו. אף על פי שהם יודעים שהם של ריבית, אינם חייבים להחזיר, כי הם לא גזלו, הם לא עשו כלום, וזה עבר לרשותם. הנה, דולו, משמע הם לא חייבים להחזיר, כי הם לא אלו שעשו את זה. אביהם חייב להחזיר. למה אתה אומר שאביהם חייב להחזיר? הרי אמרנו שאם האדם רוצה לחזור בתשובה, והוא רוצה להחזיר את הריביות שהוא לקח, אנחנו אומרים לו, לא, אל תחזיר. את הגמרא בדין ומצד הדין, גם אביהם נמי לא חייב להחזיר מפני תקנת השבים. אז עד הקטני בדידו, למה כתוב על הבנים? שמדק הבא למיתני סייפה. החידוש הוא בסייפה, שבסייפה כתוב שאם יניח להם אביהם בירושה פרה גזולה, או תלית, בגד, חליפה גזולה, דבר מסוים, פה כן חייב להחזיר. אם זה היה כסף, לא צריך להחזיר. אבל אם למשל אבא שלהם גנב מכונית, וכולם יודעים שזו המכונית של, של ראובן, מה היא עושה אצלכם? אז כל הזמן כולם מדברים, ממשיכים לדבר, להם נמצא אצלם מכונית. אז לכן במקרה כזה דווקא שכן יחזירו, למה? כדי שיסיקו לדבר על זה, מפני כבוד אביהם. אז כמעט שבאו להשמיע את הדין הזה, תן הרש ריש ענה וגם בריש הדיבור על היתומים. שואלת הגמרא, מפני כבוד אביהם חייבים להחזיר? בגלל שאבא שלהם היה גזלן, הם צריכים להחזיר, אבל אבא שלהם גנב, מה הם צריכים לכבד אותו? נשיא בעמך לא טעור, דווקא בעושה מעשה עמך, דווקא מישהו שהוא אדם ישר וטוב וצדיק, אז צריכים לכבד אותו, נשיא או אבא, אבל פה הם לא צריכים לכבד אותו. עכשיו גמרא, לא, מדובר שאבא עשה תשובה, אמר הפנחס שעשה תשובה, האבא בקראת סוף יומיו עשה תשובה ונפטר, ועכשיו היתומים נמצאים עם רכוש, גזול, מה הם עושים? אם זה דברים שיש עליהם שם, יודעים, זה של ראובן, תחזירו, כדי של למען כבוד האבא. אם זה כסף, דברים כאלו, אין חובת השווה. החנמי שעשה תשובה, אומרת, כלומר, עשה תשובה, מה בא לגבי, למה זה נמצא עדיין שם? היא באה ללדורי, כלומר, כן, הוא לא הספיק להחזיר, עד שמת. עושה תשובה, וברגעיו האחרונים, ונפטר. תשמע, הגזלנים מלווה בריבית, אף על פי שגבו, מחזירים. גזלנים, מה זה מי שגבו איקה? מה זאת אומרת גבו? זאת אומרת, מישהו לגבות זה כאילו שהוא צודק. אם זה גזל, גזל, אם זה לא גזל, לא גזל. אלא הם הגזלנים, כלומר, מה היינו מלווה בריביות? הנושא שלנו לא סתם גזלן, אלא מלווה בריבית. אף על פי שהם גבו את הריבית, מחזירים. הרי אתה אמרת שלא מחזירים. אמרי, הם בצידם חייבים להחזיר, אבל התקנה היא שאין מקבלים מהם. אז למה הם מצידם באים להחזיר? לצאת אלי שמיים. הם מצידם צריכים לבוא, באמת, אנחנו רוצים להחזיר את הכל. אנחנו נלך לקראתם ונעזור להם. תשמע, הרועים.
אבל אנשים. מה?
אז הוא מצידו... מרזה, אני הייתי מאוד מאוד רוצה, אני מכל הלב רוצה להשיב. כן? כן. ככה זה נשמע.
לא, זה כסף, זה לא ממש משהו גזול.
בטח, ריבית.
לא, בסדר.
מצד שזה לא חפץ.
כן.
נכון. אבל עדיין, יש פה משהו שבא לעודד אותם. לעשות תשובה.
הרבה זה לא כסף שאם הוא לקח לי את המשקל האלה, אבל
שהוא לקח... תשמע, הרועים והגבאים והמוכסים תשובתן קשה ומחזירים למכירים. אז לכאורה אתה רואה שכל אלו שהם גובים גזלנים או גבו כסף שלא כדין, התשובה שלהם קשה, אומר רש"י, כי הם גזלו רבים והם לא יודעים למי להחזיר. בכל זאת אתה רואה אבל ש... צריכים להחזיר בכל זאת למה שהם מכירים, למי שהם יודעים, מה שאתם יודעים תחזירו. כלומר, שוב, מחזירים, הם מצידם מעוניינים לעשות תשובה, אבל בפועל אנחנו לא נקבל מהם. אז למה מחזירים? לצאת ידי שמיים. אם ככה יחד, למה תשובתם קשה? זה לא כל כך קשה. הם בפועל לא הם צריכים להחזיר לכל אחד ואחד שהם גזלו אותו. ועוד עם הספר כתוב, אם לא מכירים, אם יש אדם שגזל שנים, המון אנשים, אין לו מושג, גזל את הציבור, אין לו מושג למי להשיב, יעשה בהם צורכי ציבור, התשובה שלך זה לקחת את הכסף לעשות משהו ציבורי. למשל, מה מסביר רב חסדא, לממן בורות, שיחים ומערות, מערכות, דברים שתורת הציבור, מתקני מים, צנרת, כל מיני דברים כאלו, אלא לא קשה. כאן קודם התקנה, כאן אחר התקנה. יש פה ברייתא שהיא שייכת לתקופה היסטורית אחרת, שלפני התקנה, ואז באמת היה חובה להשיב. רשת"ד אמר רב נחמן, בשן גזלה קיימת, אפילו תם הידי וידי ולאחר תקנה ולא תשיה, כאן כשהגזלה קיימת. אם הגזלה קיימת, אז ודאי צריך להחזיר אותה. אם יש חפץ קונקרטי שלקחת, אז גם אחרי תקנת השבים, צריך להחזיר את החפץ. אבל אם אין הגזלה קיימת, לא צריך להשיב. שאתה אומר, מה פתאום? הרי כל התקנה התחילה מחפצים קונקרטיים. הרי מה אמרה האישה לאותו גנב? האבנט שלך, הוא גזול, זה גזלה קיימת. נצטרך להידחק ולומר שלא מדובר על האבנט עצמו, בוודאי את ה... לא היה אבנט, אלא כמה דמי האבנט, לא שהאבנט הזה היה גזול. אבל מקלה לי, כל מה שיש לנו בבית זה מכספים של גזל, זה לא שאחד, שתיים, שלוש, כל זה גזול. זה הכל זה רווחים, שעל ידם קנינו דברים. יוצא לפי זה חידוש, שכל איך שהגזלה קיימת, לא עבדו רבנן תקנת, אמרת כמו מה פתאום, הרי כל תקנת השבים במקור שלה מדברת על חפץ מסוים, קונקרטי, מריש. תקנת השבים במקור שלה מדברת על קורה, מריש, שהגנב לקח את הקורה ושם אותה בתוך מבנה, ואני יכול להצביע, להגיד, הנה זה הקורה הגזולה, ועל זה נאמר שלא צריך להשיב. אתנן על המריש הגזול שבנה אותו בבירה, נוטל דמיו, נותן כסף, לפני תקנת השבים. הגמרא, נכון. זה מקרה מיוחד, שאני אתם, כיוון די כפסד עד הבירה, שבו הכוון לתל איתה. זאת אומרת, יש לנו אם כן שלושה מצבים. מצב ראשון, אם אדם הוא גזל, או לבא בריבית, או כל מיני דברים כאלו, ומה שהוא מיד תרגם את זה לכסף, בסדר? ואין לי חפץ מסוים שאני יכול לסמן אותו כחפץ גזול. אלא הוא חייב כסף לאנשים. אז פה אנחנו נלך לקראתו, אדם שהוא בעל תשובה באמת, ונלך לקראתו ונעשה לו, נעזור לו. נמחה לו, נוותר לו, כדי שבאמת יעשה תשובה שלמה. יש חפצים מסוים, אפשר לזהות, הנה חפץ, הבן אדם לקח, זה לא מכונית שלך. אז במצבים כאלו, ודאי אדם צריך להחזיר את החפצים עצמם שהוא לקח, ולהשיב אותם. כל עוד זה לא היה שינוי, כן, אם היה שינוי, אז שינוי קונה. מצב שלישי, אדם לקח חפצים, אבל אם יצטרך להשיב אותם, זה יהיה הפסד מאוד גדול. כמו שהוא לקח קורה, וכבר בנה אותה כחלק מהבית. נגיד, אדם, אני יודע מה הגנב, גם אז יכול להיות בימינו, טיח, אדם גנב טיח ממישהו, ואומרים לו עכשיו, טוב, צריך להחזיר את כל הטיח.
אבל הוא עדיין צריך להחזיר את זה,
מה?
הוא עדיין צריך להחזיר כסף, לא?
כסף, כן.
אני
מבין ששם זה אנשים שזה כל מה שעשו כל החיים שלהם, ככה הראשונים פה מסבירים. שבעצם על מה תקנת, יש שני סוגי תקנת השבים. יש תקנת השבים על החפץ, שאני צריך לפרק את כל הבית בשביל זה. ויש תקנת השבים, הכוונה למישהו שלא שהוא גזל חד פעמי, אלא שהוא זה החיים שלו. כל מה שיש לו זה, הוא, זה כספים של ריביות וגזל וזה וזה. אז פה הוא ישיב, הוא מתפרק. אז זה מקרה מיוחד, ככה הראשונים פה מסבירים. שזה אנשים שמחיו מזה, חיו מגזר.
אבל
אם האבנט
הוא לא יודע של מי זה, אז אם זה לא שלך, אבל לא יודע של מי זה, ואז לא היה תקושי בסוף.
נכון, אבל פה לא מדובר, זה מה שהגמרא עונה, שזה לא אבנט מסוים, אלא כוונה...
לא, אפילו מסוים, אתה לא יודע אם גנבת, אתה לא משקע בגן, אתה יודע מי לקחת, אתה לא יודע.
נכון, אם אתה לא יודע, אני מסכים. תנו רבנן, הגוזל רחל וגזזה. גזז את הצמר, פרה וילדה, משלם אותה ואת גזותה ואת עלותה, דבר רבי מאיר. אמנם לא צריך להחזיר את הרחל עצמה, כי שינוי קונה, אבל צריך לשלם כל הרחל עם כל מה שהרווחת ממנו. רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה. עכשיו היא, הרחל הזאת גזזה, גזזת אותה, קודם כל את הרחל תחזיר. כי לא היה פה שינוי משמעותי, רק הורידו לה את הצמר. בסדר, קח את הרחל, תקב וכבשה, תחזיר אותה חזרה. מה עם הצמר? צמר באמת זה שינוי, תשלם. רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו שומה אצלו בכסף. זאת אומרת שמשלמים את השווי של הרחל כמו שהיא הייתה שווה בשעת הגזלה. יש פה שלוש דעות שונות אחת מהשנייה. היבה אלו, מה הייתה אמרו של רבי מאיר? האם משום שהוא סובר שינוי במקומו עומד, הוא מתעלם מהשינוי. נכון שהוא גזל רחל וגזז אותה, משתלם מהשינוי. דין הבעל מה באמת שינוי קונה. ובכל זאת כאן הוא צריך לשלם גם את השווי של הצמר. למה? כנס הוא דקניס. פה כנס שהוא כנס כדי שלא יהיה מצב שהגזלן מרוויח. כי הוא גזל רחל וגזז אותה. ובפועל כמה הוא משלם רק את השווי של הכבשה ומה עם הצמר? מה הוא ירוויח מהצמר? לא אומר רבי מאיר. שלם גם על הצמר. לפי זה נפקא מינה. לאחד דקה חשמית, חשמה יהיה מקרה הפוך. אם הגזלן גזל את הכבשה והיא דווקא ירדה מאיכותה. האם נאמר שינוי לא קונה? וכיוון ששינוי לא קונה, תחזיר את הכבשה, למרות שפה בעצם מפסידה נגזל, או לא? תשמע. גזל בהמה והזקינה. הנה, מקרה בדיוק כזה. הגנב גזל בהמה, והיא עם הזמן נחלשה, הזקינה. עבדים והזקינו. משלם כשעת הגזלה, לפי תנא קמא, שינוי קונה. השתנה בהמה, זה השתנה עבד, זה כבר לא אותו עבד ולא אותה בהמה, אז אתה לא יכול להחזיר את העבד, להחזיר את הבהמה. אתה צריך לשלם את השווי שהם היו שווים בזמן הגזלה. אבל רבי מאיר חולק. רבי מאיר אומר שבעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך, עבד הוא לא נגזל, כי עבד זה כמו קרקע, קשו עבדים לקרקעות, כמו שקרקע, אין דבר כזה לגנוב קרקע, גם אין דבר כזה לגנוב עבדים. אז זה בוודאי עבד הוא לא נגזל. אבל לגבי הבהמה, משמע שמודה רבי מאיר לתנא קמא, שמשלם כשעת הגזלה. זאת אומרת, יש לי בהמה שהזדקנה, נכון? שינוי קונה, משלמים את השווי של הבהמה כפי שהייתה שווה בזמן הגזל. רואים מכאן ששינוי קונה. אם אתה רוצה לומר יסד כדעתך סבר ואומר שינוי מקומו עומד ששינוי לא קונה, אז אפילו בהמה נמי, גם בבהמה נגיד שיוכל להחזיר את הבהמה כפי שיקח את הבהמה. ולעולם שמה מן הרי נאמר שסבר רבי מאיר שינוי קונה. לכל הדעות רבי מאיר סובר שכרגע שהשתנה הבהמה קרה פה שינוי, קנה הגזלן. למה פה הוא צריך לשלם את הצמר? כנס. כנס שכנס רבי מאיר, שלא יהיה מצב שהגזלן מרוויח. את הגמרא זה לא ראיה. אמרי, אפשר להגיד שרבי מאיר מדבר סובר אחרת. יכול להיות שדבריהם דרבנן, כל מה שהוא אומר לשיטתכם. כלומר, לדידי, לשיטתי, שינוי אני לא קונה. אני בכלל חולק על דין שינוי. ואפילו בהמה נמי, אפשר להשיב אותה. במה שהזדקנה, שהגזלן אומר, כך חזרה, שינוי לא קונה. אלא לידחו לשיטתכם, שאתם אומרים שינוי קונה, לפחות תודו לי מעט בעבדים. מה אתם אומרים שבעבדים השינוי קונה? מה פתאום? עבדים זה כמו קרקעות, כמקרקע דמי. וקרקע אינה נגזלת. ועל זה התווכחו איתו חכמים. אמר רבנן, לא. עבדה כמטלטל עדן. עבדים לפעמים הם כמו קרקעות, לפעמים הם כמו מטלטלים, במקרה הזה הם כמו מטלטלים. זאת אומרת, אם העבד יזדקן, נעשה פה שינוי, שינוי קונה, לא צריך להחזיר את העבד, צריך להחזיר את השווי הכספי של העבד בזמן הגזלה. תשמע, אנחנו עדיין מנסים להבין את שיטת רבי מאיר, האם הוא סובר שינוי קונה או לא. אם נתתי בד לצבא, אמרתי לו, אני מבקש מאוד לצבוע לי את הבד הזה באדום. אחרי כמה זמן אני מגיע ומקבל שחור. זה לא מה שביקשתי. או שביקשתי ממנו לצבוע את הבד בשחור, לצבע אותו באדום. אני מביא למישהו בד, אומר לו, תעשה לי, תצבע אותי שחור, אני צריך איזה חליפה לחתונה, פתאום מביא לי חליפה ברודה. מה אני בדיוק אמור לעשות עם זה? רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. צריך לשלם את השווי של הבד. דמי צמרו, אין. על מה עם השבח? הרי בסדר, השבח, הבד השביח, הוא היה צבוע. דמי צמרו ושבחו, לא. בי סגר התאחים, אתה סובר שרבי מאיר סובר שינוי לא קונה, אז גם דמי צמרו ושבחו בעילה, אם אתה אומר ששינוי לא קונה. זאת אומרת, אפשר הגנב, או הסליר פה זה לא הגנב, אלא זה שצבא, לא כדין, לא קנה את הבד, והבד חוזר חזרה לאיש, למזמין. לכאורה, הוא בעצם מחזיר לו מה? בד חזרה, ששווה גם, שווה יותר. הוא מחזיר לו בד צבוע. ויזה התח סבר, הוא אומר שינוי, לא קונה דמי צמרו ושברו בי למטבלי. אם הוא לא נותן לו את הבד חזרה, אז הוא צריך לשלם לו את השווי של בד צבוע. את הגמרא אל עליו שמינה, חייבים לומר שחסבר רבי מאיר שינוי קונה. ודאי ודאי רבי מאיר סבר שינוי קונה, ולכן נותן לו רק את דמי צמרו, רק את השווי, כן, כיוון שהוא שינה, הצבא עשה שינוי, אז הוא קנה את הבד באותו רגע, כי שינוי קונה, וכמה הוא צריך לשלם לפצות אותו את הבעלים? רק בשווי של הבד. ולמה פה דורש רבי מאיר לגבי הגנב כבשה, רחל, שצריך לשלם גם את הדמי הצמר? קנסה או דקר כניס. זה קנס כדי שהגזלן לא ירוויח. שמע מינה. נקודה. אי קדם הרי שאומרים מה לא יבא אליו. אין לנו ספק. כי הפיכרה ותני, רב, כשהוא גרס את המשנה של גזל בהמה והזקינה, הוא הפך את הדעות. הוא אמר שאם אדם גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם כשאת הגזל להפי רבי מאיר. זאת אומרת, רואים רבים שרבי מאיר הוא זה שסובר שינוי קונה, ולכן משנים כשאת הגזלה. חכמים, הם אומרים בעבדים, אומר השחלף עליך. אז ודאי מפורש שלפי רבי מאיר, שינוי קונה. אדם גנב בהמה והזדקנה, נהיה פה שינוי, לכל הדעות, הוא לא מחזיר את הבהמה חזרה, אלא הוא קנה את הבהמה, והוא ישלם את שוויה. ופה אצלנו, קנס עוד הקניס. פה זה שצריך לשלם את הצמר, זה קנס. כי ביילן, מה שיש לנו ספק עדיין, אחי ביילן. כי הקניס במזיד. האם כל הקנס הוא דווקא במקרה של מזיד? שאדם גנב בכוונה, גזל את התמר, אנחנו אומרים לו לשלם את הבהמה וגם את הצמר, שלא תרוויח שום דבר אותו. אבל מה יהיה הדין אם זה קרה בשוגג? מה זה שוגג? אדם שרכש מהגזלן. הגזלן קנה בהמה מלאה צמר ומחר למישהו, והוא גזז. הוא לא יודע בכלל שמה שהוא עושה עכשיו זה בעצם שהוא קונה בהמה גזולה על ידי הגזת הצמר, האם גם כאן נקנוס? מה אתה רוצה? הוא לא מזיד, הוא שוגג. עודינו אפילו שוגג נמי. גם בשוגג הוא יצטרך עכשיו לשלם לנגזל את הבהמה ואת גם את הצמר שעליה, את השווי. תשמע, חמישה גובים מן המחוררים. יש חמישה מצבים שאנחנו, מישהו שחייבים לו כסף, הוא יכול לגבות את הכסף, יכול לגבות קרקעות, אבל הוא לא יכול לגבות קרקעות שנמכרו. בדרך כלל, אדם שמלווה, שחבים לו כסף, אז הוא בא ללווה, אומר, תביא לי את כסף, אין לי, תביא לי את הדירה שלך, מכרתי אותה. מי המוכר? איפה הוא? מי הקונה? איפה הוא? אני בא אל הקונה, לוקח לו את הדירה. כי אני, היה חוב, אז כל הנכסים שלך היו משעבדים לחוב, ואתה לא יכולת למכור את הדירה כשיש לך חובות. אז הוא יכול לבוא אל הקונה, אני לא תביא את הדירה, אני הייתי פה חייבים לי כסף. אבל יש נושאים שבהם אי אפשר לעשות את זה. יש נושאים שבהם אם הדירה נמכרה, מי שחייבים לו כסף לא יכול לבוא לקחת. מה עם חמשת הדברים? פירות. פירות זה, טוב, זה נושאים בפני עצמם, לא נכנס. פירות, שבח פירות, המקבל אז בת אשתו, בן אשתו ובת אשתו, וגט חוב שאין בו אחריות, וכתובת אישה שאין בה אחריות. הרשימה הזאת, מי בא על הברייתא הזאת? מה נשמעת אדמה אחריות לאו טעות סופר רבי מאיר? כתוב שיש שטר חוב בלי אחריות. יש שטר הלוואה, ולא כתוב שהקרקעות אחריות. מי אומר את זה שאם לא כתוב אחריות, אז אין אחריות על הקרקעות? זה שיטת רבי מאיר. חכמים חולקים. חכמים אומרים שאם בשטר הלוואה לא כתוב שהקרקעות הם אחראים, זה טעות סופר. סתם טעות, הסופר לא שם לב והשמיט את זה. ודאי, כל חוב, אוטומטית, כל הנכסים משועבדים. אבל הברייתא הזאת היא שיטת רבי מאיר. ומה כתוב בברייתא? תני פירות ושבח פירות. מה זה שבח פירות? איך היא דני? איזה מקרה יש לי? מקרה שבח פירות של חוב כספי. כגון שאדם גזל שדה מחברו. ומחר אותה לבן אדם אחר. והקונה, הוא קונה תמים, אין לו מושג, הוא לא יודע, הוא חושב שהוא קונה קרקע כדת וכדין. הוא התחיל להשקיע בה, השביח אותה, איבד את הקרקע, שדרג אותה. עכשיו, בא נגזל, אומר, מה זאת אומרת? זה קרקע שלי, הוא מוכיח שזה קרקע שלו, הוא מוציא אותה חזרה מהקונה, איתה מתחת ידו. כשהוא בא, הקונה התמים, בא הגזלן, אומר, אדוני יקר, אתה מכרת לי קרקע גזולה. אני מבקש החזרים. אומר לו הגזלן, טוב, בוא נפצל בין שני דברים. יש פה את הקרקע עצמה, שבאמת אתה צודק. לקחו לך את הקרקע, אתה שילמת עליה ועכשיו לקחו לך אותה. צריך לקבל פיצוי. ויש את ההשקעות שהשקעת בקרקע. זה שני דברים שונים. לגבי הקרקע עצמה, זה אני מסכים. לא רק שאתה יכול לגבות ממני, אתה יכול לגבות גם משועבדים. זאת אומרת, אם הגזלן הזה מחר נכסים, אז הקונה, שקנה מהגזלן, יכול לגבות את הנכסים שהגזלן מחר, כי הוא חייב לו כסף, וזה משועבד. אבל לגבי השבח שהשביח הקונה, הוא רוצה עכשיו פיצוי. לקחו, אני השקעתי בקרקע, עשיתי צנרת, עשיתי זה, השקעתי פה. פה הוא בא לגזלן, הוא אומר, תחזיר, תפצה אותי. הוא יכול לגבות מהגזלן, אבל הוא לא יכול לגבות את הסכום הזה מנכסים משועבדים שנמכרו. כשהוא גובה את הקרן, קרן עצם הקרקע מנכסים משועבדים, אבל את השבח רק מנכסים בני חורין. יוצא אם כן, מה הסיפור? שעת הבעל הקרקע, הגיע בעצם הנגזל, בעל הקרקע, ושקיל ארי ושבחי, הוא לקח גם את הקרקע, וגם את השבח. מה זאת אומרת? מה אליו? לכאורה מדובר בעם הארץ שלא יודע שקרקע נגזלת או לא נגזלת. ואפילו אחי, קעתי בעל הקרקע, מגיע בעל הקרקע, ושקיל לוקח גם את הקרקע וגם את השבח. למה הוא לוקח גם את השבח? למה בכלל הוא לוקח את השבח? הרי נגיד, פרסתי בקרקעות שם צנרת, פרסתי, לא יודע כמה דברים, השקעתי קשקות. סליחה, מה פתאום אתה לוקח את זה? אתה נגזל. זה שלי. אני הקונה, אני השקעתי בזה. את זה אתה לא נוגע. הגמרא, לכאורה מזה שהוא לוקח, שמה מינה, שגם בשוגג, קונסים, לוקחים את השבח. הגמרא, לא. מדובר בלוקח, הקונה, היה תלמיד חכם. והוא ידע, כן? שהשבח שקרקע אינה נגזלת, כיוון שקרקע אינה נגזלת, אז בוודאי שכל מה שאתה משביח והכל הכל השייך אוטומטית לבעלים הראשון.
מה שכתוב יש שביחה, זה לא אני השקעתי את השטפות והכל, זה הקרקע יש שביחה. אני גם רואה דמירה שהוא אומר
השקעות, ההשקעות שלי
הייתה שעה שבח ממילא בקרקע, לא? זה לא הכוונה על זה?
בסדר.
לא, זה לא אותו דבר, שלמה אני פרס לפטפת, או שהקרקע פתאום הוציאה פירות מיוחדים שלא היו כל שנה.
זה אפשר,
פירות גם. הקרקע השביחה, לא אני השבחתי אותה.
הקרקע השביחה, אבל תוצאה מההשקעה שאני השקעתי, ולכן אני רוצה לקבל את זה חזרה, רוצה לקבל פיצוי.
הוא אומר, הפירות ושבח פירות, כלומר, הפירות שהושבחו ביותר במשנה, כמה
שבח פירות, רש"י אומר. שבח פירות, שבח קרקעות. הוא לא מסביר, הוא אומר שזה מספרים בבא מציע. תשמע, אנחנו עדיין ננסה לברר את שיטתו של רבי מאיר. אז אמרנו קודם כל שלפי רבי מאיר שינוי קונה, א', אמרנו שלפי רבי מאיר, במקרה שהגזלן ירוויח מעובדה ששינוי קונה, אז אנחנו נקנוס אותו שהוא יצטרך להחזיר את הרווחים. ואנחנו מתלבטים האם גם הקונה מהגזלן, שהוא תמים, גם הוא יצטרך לשלם להחזיר את הרווחים. תשמע, צבוע לו אדום וצבעו שחור, דיברנו על זה. שחור הוא צבוע אדום, הרימר אומר נותן לו דמי צמרו. מי שעשה את העבודה הלא תקנית הזאת צריך לפצות את הבעלים ונותן לו דמי צמר. דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא. ויש הרי אתך בשוגג נמי כניס, שגם בשוגג צריך לקנוס, גם דמי צמרו וגם שבחו בא אלה מתבלה. היה צריך לשלם לו חזרה, לשלם לו גם את הצמר, וגם להחזיר את השבח. אליו שמה מינה, מזיד כניס, בשוגג לא כניס, שמה מינה. הרי פה הניזק, בסדר? מקבל חזרה את דמי הצמר. אבל את השבח, כן? הוא לא מקבל חזרה. למה? כי מי שעשה את זה, עשה את זה בלי כוונה. הוא לא עשה את זה בכוונה. הוא טעה. אני ביקשתי ממנו בהזמנה, כתבתי, אני רוצה צמר צבוע באדום. הוא התבלבל. הוא לא עשה את זה בכוונה רע. יצא שחור. אז הוא עכשיו קנה את הצמר. שינוי קונה. הוא משלם, למזמין את השווי של הצמר. בעצם עכשיו מה יש לו ביד? צמר צבוע. זה שווה יותר. צמר צבוע יותר שווה מצמר סתם. אתה יכול עכשיו לקדם את זה. הרווח הזה הוא לא צריך להחזיר. למה? הוא לא שוגג. הוא לא עשה את זה. נכון שהוא קצת בעצם היה לא היה לו בד. עכשיו נהיה יש לו בד ביד, צבוע עוד. אז יש לו איזה רווח מסוים. קטן, אומנם, אבל שהוא רווח מסוים בד צבוע. את הרווח הקטן הזה הוא לא צריך להחזיר. למה? כי הוא עשה את זה בשוגג. שמאמינה במזיד כונס רבי מאיר, אבל פה זה רק שוגג, לכן לא כונס.
זה לא רווח שהוא הרוויח, הוא שילם על ההוצאות של
הצבע. צבעו שוגג, חשיב לדי, כי אם שטוב הדולבים אסור לשנות בדיבור של בעל הבית. הוא חשב שזה בסדר. הוא אמר לי, אדום, שחור, בסדר, הוא לא חשב לסוף מזה שזה כזה עניין, הצבע. אז הוא, את השבח הזה, בסוף יש לו רווח, יש לו בעד צבוע. את זה הוא לא צריך לפצות. משלם לבעלים, למזמין, את השווי של הבד, שהלך לו בעצם, אני הלך, הבאתי לך בד, שביל אדום יצא שחור, רך לי כל הבד. זה אני אפצה אותך. אבל על העובדה שהבד הזה שווה יותר כסף עכשיו, אלא לצביעה הזה לא, את הרצועה הזאת. עד כאן שיטת רבי מאיר, אבל ראינו שיש עוד שתי דעות, שיטת רבי יהודה ושיטת רבי שמעון. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה. אם הגנב גנב פרה, כבשה, גזז אותה, מחזיר אותה ככה, קח אותה חזרה. אבל לכאורה רבי יהודה סובר ששינוי לא קונה. ורבי שמעון אומר לא, שומה אצלו בכסף. צריך להשיב את הגזלה כפי שהייתה שווה בזמן הגניבה, כפי שהייתה שווה בהתחלה. מהי ביניים? אמר וזביד, בשבח של גבי גזלה כמפלגן. מה עם השבח של הגזלה? רבי יהודה סבר, זה נגזל עליו. אומר רבי יהודה, גזלה חוזרת בעיני הכוונה לטוב ולרע. מחזירים את הגזלה כפי שהיא, אם היא משובחת, משובחת. אם היא ירדה מערכה, ירדה מערכה. רבי שמעון סבר, לא, זה שייך לגזלן. אומרת הגמרא, אומר רב פאפה, מה, לא, לא, זה לא הכוונה, זה לא המחלוקת. לכול העלמא, שבח שעל גבי גזלה, זה גזלן. הרי ברגע שהיה שינוי קונה, אז ודאי שזה שייך לגזלן. וניגוד לרבי מאיר, שאומר שהגזלן צריך להחזיר את השבח, הם חולקים עליו. אז במה הם מתווכחים? רבי שמעון ורבי יהודה. הרי שניכם אומרים ששזה שייך לגזלן. הגמרא, אחא למחצה, לשליש ולרביע כמפלגת. הם מתווכחים איך למדוד את הדבר הזה. רבי יהודה סבר, שבח שעל גבי גזלה, כולו של הגזלן. ברגע שהגזלן קנה את הבהמה בשינוי, קנה. במקרה הזה הוא הרוויח מהסיפור. אמנם הוא משלם את השווי של הגזלה, כפי שהייתה בזמן הגזלה, אבל הוא הרוויח את השבח. רבי שמעון סבר, למחצה לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן. כלומר, אנחנו לוקחים את הגזלן, אומרים ככה, אתה בעצם כאילו גידלת פרה, כבשה או פרה אצלך והיא השביחה. זה לא פרה שלך, נכון? אתה השבחת אותה. זאת אומרת, אתה כמו, נגיד, כמו פועל, שנתתי לו פרה, אמרתי לו, אני מבקש שתשביח לי את הפרה. הוא אומר, בסדר, כמה אחוזים אני אקבל מההשבחה? נגיד, מנהג המדינה, 30%. אז זה מה שהגזלן יקבל. עכשיו, זה לא שכל השבח שלו. אומר רבי שמעון, הוא יקבל כאילו הוא היה עובד שלך שישביח בשבילך, והוא כמה אחוזים מקבל, תן לו לפי אחוזים. רבי יונה, כל השבח שלו. זאת אומרת, כמו אריס, נכון. וזה הוויכוח ביניהם. טוב, יום טוב לכולם, בשורות טובות.